הספר זה בעייתי? מספיק מרחק כדי להיות בלי מסכה? הוא התחיל, אז אני... כן, טוב. אז כמה מילים על... בכלל, על המשפט. על מה שאנחנו הולכים לעשות בעזרת השם בשעה הזאת באופן קבוע. אז למעשה עד הקורונה היה לי שיחה עם כל הישיבה שנקראת שיחה כללית, ובהזדמנות אני אסביר לכם יותר קצת מה הרעיון של זה, אבל במשפט אחד, זה שיחה שהיא לא קשורה לספר מסוים, אלא היא כל פעם בנושא אחר, בצורה חופשית, בלי ספרים. והמוטו המרכזי זה דברים שקשורים לעניינים של עבודת המידות ובניית האישיות של האדם. שזה בעצם גם הסדר הזה שהשנה ייסדנו אותו מחדש, הסדר מרבע לשבע עד שבע וחצי. אני מקווה שהוא ייכנס ל... היום דיברנו בישיבת רמי, אנחנו בעזרת השם נעשה חברותות בוגרות בחדר אוכל, משני הצדדים של השולחן, משבוע הבא, בסדר הזה, שיהיה מרבע לשבע עד שבע וחצי, כדי לעסוק, יחד עם חברות הבוגר, לעסוק בנושא הזה של בניין האישיות והמידות שלנו, שזה בעצם דבר מאוד מרכזי בכל מה שאנחנו עושים בישיבה. עכשיו, בגלל הקורונה, אז בינתיים אין לנו אפשרות לתת שיחה לכל הישיבה, למרות שהיום כבר התחלנו בשיעור תנ"ך לנסות לעשות איזה קפסולה בתוך האודיטוריום, אנחנו בודקים את זה, אז חילקנו את השיחה הזאת לשתיים. אני נותן את זה פעם אחת ביום שלישי לשיעור ב' ומעלה, והיום אני עושה לכם את השיחה הזאת, זה לא אותה שיחה, אני עושה לכם את השיחה הזאת בנפרד, ובאופן טבעי, כמובן שזה התחלת שנה וכירות עם הישיבה, אז אני בעיקר בתקופה הראשונה, בשבועות הראשונים, אולי בחודש, חודשיים הראשונים, אני אתן דגשים יותר לדברים שקשורים ממש ככה, נקרא לזה, לדרכה של הישיבה, ולאחר מכן זה יהיה דברים כלליים, הכל קשור לדרכה של הישיבה, אבל בצורה, בהתחלה זה יהיה יותר ממוקד, יותר ספציפי. אז זה בעצם, זה דרכה של הישיבה, אבל זה דרכו של כל אחד ואחד. זאת אומרת, דרכה של הישיבה זה לא איזה משהו ארטילאי כזה שכאילו הישיבה, מי זה הישיבה? הישיבה זה לא אני ולא הקירות, הישיבה זה כולנו, זה אתם, זה כולנו ביחד. ולכן ברור דרכה של הישיבה זה מחשבה משותפת שלנו, מה, איזה דברים אנחנו חושבים שהם חשובים ליסודיים בבנייה של האישיות שלנו. אז הנושא שאנחנו נדבר עליו היום זה הנושא של אמון. אמון. ונסביר קצת את הדברים, ננסה להסביר קצת את המושג הזה, מהשורש שלו ועד נסות להיגוע קצת ביישומים מעשיים של המושג הזה בחיים שלנו. אז אם אנחנו הולכים מההתחלה ממש מהשורש, מהבסיס של החיים, אז אגב, סוגריים, אם יש פה מישהו שהוא קצת איש מעשה, לא עכשיו, אבל מיד אחרי השיעור אני אפנה אותו לאחיאל, המנהלן, ולהביא לפה הרמת כיסאות פלסטיק, 15-20 כיסאות, שיהיו פה באופן קבוע, וכל פעם שיהיה צורך באיזה שיעור יותר גדול, אז פשוט לוקחים מפה כיסאות ולא צריכים את כל התנועה הזאת. אז אם כן, אנחנו רוצים לברר את המושג הזה של האמון מהשורש שלו. כשאנחנו מדברים מהשורש, תמיד תמיד שמדברים על שורש, אז באופן טבעי הולכים לבריאת העולם, הולכים לקדוש ברוך הוא, הולכים לנקודת ההתחלה, כדי לראות איך זה היה שם, מה אפשר ללמוד משם על הנושא הזה. ובנושא הזה שלנו יש משהו מאוד עמוק שאפשר ללמוד מהאופן שבו הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. כי הוא, אם אני אלך רגע לסוף ואני אסביר את זה, אני אחזור להתחלה, הקדוש ברוך הוא מאוד מאוד מאמין בנו. בנו זה בכל העולם. מאמין בכל העולם, בכל הברואים שלו, עוד יותר הוא מאמין בבני אדם, ועוד יותר הוא מאמין בעם ישראל. בהם הוא בעיקר מאמין. כשאתה מאמין במישהו, ותשימו לב שאמון זה מלשון אמונה, כשאתה מאמין במישהו, אז אתה סומך עליו. אתה בוטח בו. אתה משוכנע לגמרי בכוח שלו לעמוד במשימות כאלה ואחרות שהחיים מזנים לנו. וזה מה שקורה בבריאת העולם. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, בורא את האדם, והוא עושה משהו שלכאורה, כן, אני מגיע עכשיו, אני קופץ, אני מגיע כבר לעם ישראל, בלי להיכנס לכל מיני תהליכים בדרך, זה לא, אי אפשר לדבר על זה עכשיו, אבל בואו נקפוץ רגע למתן תורה, והקדוש ברוך הוא בא ואומר, קחו תורה, קחו תרי"ג מצוות. כולנו מכירים, אומרים את זה בכל סוף של איזה דרשה או שיעור, אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, יש איזה מנגינה יפה ככה שאומרים את זה, לזכות את ישראל. לפיכך, הרבה להם תורה ומצוות. שואל המהר"ל מפראג שאלה, שאני שאלתי את עצמי הרבה זמן, ושמחתי שמצאתי את זה אצלו. הוא אומר, רגע, אם אתה אוהב אותנו ורוצה לזכות אותנו, אז לתת הרבה, זה באמת מזכה אותנו? אולי לתת מעט זה יזכה אותנו יותר? הרי אם אני נותן לך הרבה משימות, יש חס וחלילה אפשרות שלא תעמוד בכל המשימות האלה. אם אני נותן לך מעט משימות, יש יותר אפשרות שאתה תעמוד במשימות האלה. אז אם הקדוש ברוך הוא רוצה לזכות אותנו, אז שייתן לנו 20 מצוות. וואלה, 20 מצוות אנחנו נוכל לעמוד בהם, ונהיה שלמים, יהיה טוב, נקיים את הכל, לא ניקשה, לא ניפול בחטאים, לא שום דבר, הכל יהיה מצוין. אז זה לא נכון להגיד לכאורה שהוא אוהב אותנו והוא זוהה ולכן הוא הרבה. תתן מעט. אומר המהר"ל דבר מדהים. אומר המהר"ל, הקדוש ברוך הוא, בו עצמו יש המון המון טוב. יש המון המון שפע. הוא מאוד אוהב אותנו, את הבריאה שלו ואת עם ישראל בפרט, ואת כל אחד ואחד מאיתנו. בגלל שהוא כל כך אוהב אותנו, הוא רוצה לתת לנו את המקסימום האפשרי מתוך מה שיש לו, הוא רוצה לתת לנו. והוא בורא אותנו, הוא ברא אותנו באופן כזה שאנחנו מסוגלים לעמוד במשימה הזאת הגדולה שהוא נתן לנו, והוא רוצה לתת לנו את מקסימום הטוב שהוא יכול לתת לנו, כי הוא אוהב אותנו. והוא בורא אותנו, הוא בורא אותנו כאלה שמסוגלים לעמוד בדבר הזה. ולכן זה נכון לומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. אגב, לזכות זה לא לזכות בפית, אלא מלשון זכות, מלשון להיות זך. הוא רוצה לזכות את ישראל, הוא רוצה לרומם אותנו, הוא רוצה להעלות אותנו. לכן מה הוא עושה? הוא מרבה הוא מרבה לנו תורה ומצוות, כי זה נותן לנו את מכלול, את מכלול הטוב שיש בו, שקשור כמובן לכל הגוף שלנו, לכל כוחות החיים שלנו, בכל המישורים יש מצוות, בכל האיברים, ויש מצוות יותר בלב, ברגש, בנפש, ויש מעשיות, בכל התחומים, בכל תחומי החיים, גם הפרטיים, גם הכלליים. הוא אומר, זה הדבר הנכון המקסימלי, ופה יש עכשיו עוד מילה אחת מאוד מאוד חשובה, ותזכרו אותה טוב, וזה המילה סבלנות. זה תמיד הולך ביחד. אמון הולך תמיד ביחד עם סבלנות. איך זה קשור לקדוש ברוך הוא? כי הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות רבה. כי תבואו ותשאלו, רגע, הוא נתן תרי"ג מצוות, אמרת שהוא רוצה לזכות אותנו, הלו, תסתכל על המציאות, איפה אנחנו? כל עם ישראל מקיים תרי"ג מצוות? אז בוא, אולי, בוא, תיתן פחות, ואז היית רואה גם את כל האנשים שכרגע יותר קשה להם לקיים הכל. יש מלא אנשים ששיחה קלאסית של, שאני זוכר במילואים, הייתי הרבה שנים במילואים עם, בפלוגה חילונית, ולא לא עם חבר'ה, מעט מאוד חבר'ה דתיים, אז היה ככה הרבה שיחות איתם. והרבה פעמים אמרו לי חבר'ה שראו אותי מניח תפילין לפעמים, או בשבת, אני יודע, מתרגן עם האוכל בצורה מיוחדת, וזה בא אליך, אומר לך, תקשיב, תקשיב לי, אחי, אני מאמין גם כן, ואני גם מאמין בלב, וגם אל תראה אותי ככה, אני גם... אבל לא, תעזוב אותך מכל הפרטים, לא צריך את כל ה... לא צריך את הכל, כאילו בוא, בגדול, אני לא עושה זה, אני לא עושה זה, אני, את זה אני עושה, אני לא צריך עכשיו את כל הפרטים, באמת תעשה תה ככה, כל שנייה, פלטה, לא צריך את כל הפרטים האלה, איך לאכול את הדגים, איך זה אסור לברור, עזוב אותך, בסדר, בוא. כללית, מאמין, עם עוד כמה עשרות מצוות שמתאימות, וואלה, טוב מאוד, המלא אנשים היו בעניין. אז הקדוש ברוך הוא מאמין בטוב המרבי שהוא רוצה לתת לנו, הוא לא מסתפק במועט, נקרא לזה ככה, זה גם מידה שאפשר ללמוד ממנו, כדאי ללמוד ממנו, לא להסתפק במועט, בעניינים, יש עניינים שכדאי להסתפק במועט, כאילו, יש דברים בחיים שאם אדם ירצה, יש לו מנה, רוצה 200, יש לו 200, רוצה 400, אז אם הוא לא יסתפק במועט, אז הוא כל היום יהיה במרוץ אחרי כל מיני הנאות וכסף וכל מיני דברים כאלה. אבל מבחינה רוחנית, לא להסתפק במועט. להגיד, שמה, אני מתאים לי ככה, מספיק לי ככה, אני לא צריך יותר מזה. אם נשבח, הוא אומר, תקשיבו, אני רץ למרחקים ארוכים. אני, יש לי סבלנות. אני מאמין בעולם, אני אוהב את העולם, כלומר המשוואה היא, שימו לב למשוואה, המשוואה היא, הקדוש ברוך הוא אוהב את הברואים, הוא טוב לברואים, הוא רוצה להיטיב להם כי הוא אוהב אותם, בגלל שהוא אוהב אותם הוא מאוד מאמין בהם, וכיוון שהוא מאוד מאמין בהם, בנו, אז לכן הוא נותן לנו משימה רצינית וגדולה. והוא אומר, אני בטוח שאתם יכולים, אני גם בורא אתכם כאלה שמסוגלים, נותן לכם נשמה גדולה, נותן לכם ראש, נותן לכם לב, נותן לכם תורה, נותן לכם מי שילמד אתכם את התורה, נותן לכם מורים, נותן לכם סביבה, נותן לכם אחר כך ברבות השנים גם יש ספרים, כל מיני כלים. יש הרבה דברים שיכולים לעזור לנשמה שלנו לצאת מהכוח אל הפועל שלה ולגלות את כל מה שיש בתוכה, גם אם כלפי חוץ זה לא נראה. גם אם כלפי חוץ זה נראה שאנחנו לא תמיד רוצים, ואנחנו לא באמת מתאימים, ולא באמת נמצאים שם במקום הזה, הקדוש ברוך הוא אומר, זה כלפי חוץ. אבל כשאתה מאמין, כשאתה מאמין במישהו, האמונה מסתכלת פנימה. היא מסתכלת על מי אתה באמת, על מה אתה מסוגל באמת בשורש, בפוטנציאל השורשי, הפנימי, היסודי. לא על מה ש... נראה על פני השטח. מה שנראה על פני השטח זה תוצאה של עיכובים שהם תוצאה של משהו שגם הקדוש ברוך הוא ברא אותו. ברא את הכוחות החומריים, ברא את מה שאנחנו רגילים לקרוא היצר הרע, הוא לא באמת רע, הוא בסופו של דבר חלק מהטוב, אבל הוא נראה רע כלפי חוץ, זה כל החומר, כל הדברים האלה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתמודד דווקא מתוך הדבר הזה, כידוע בכל הספרים, אחרת היינו כמו מלאכים, אם לא היה לנו בחירה חופשית, אם הכל היה בא מובן מאליו, אז לא היינו בני אדם, היינו מלאכים, יש מלאכים, יש עולמות של מלאכים, והם אומרים שירה, מי שזוכר את הגמרא בחגיגה, הם אומרים שירה בלילה, הם עושים את העבודה שלהם, זה בסדר, אבל הם לא בני אדם, בני אדם יותר גדולים מהם, כידוע. אנחנו בני אדם הרבה יותר גדולים מהמלאכים. המלאכים הם נקראים עומדים, הם סטטיים, הם עושים עבודה רוחנית שהקדוש ברוך הוא נתן להם, אבל אין להם בחירה. אנחנו ענקיים, אנחנו ענקיים בזה שאנחנו, יש לנו את האפשרות לבחור, יש לנו את האפשרות להחליט כך ולהחליט כך, והקדוש ברוך הוא סומך עלינו ומאמין בנו שאנחנו נרצה ונקבל את ההחלטות האמיתיות, וגם אם זה ייקח זמן. וגם אם יהיה הרבה עליות וירידות בעולם, כמו שבאמת היה. כמו מסתכלים על ההיסטוריה, קיבלנו תורה לפני 3,500 שנה, מסתכלים על ההיסטוריה, ואנחנו רואים, וואלה, זה לא היה כאן. מיד אחרי זה היה חטא העגל, מיד נפלנו, ירדנו. 40 שנה במדבר, בתוך המדבר, התחלנו לעלות, פאק, ירדנו, חטא זה, קורח, מרגלים, עניינים, אנחנו נכנסים לארץ, יש איזו התעלות, עוד פעם, חוטאים, עבודה זרה, פה, בעיות, גולים מהארץ. חוזרים לארץ, בונים בית שני, לא מצליחים, עוד פעם גולים, ושוב ממשיכים, וזה, וחוזרים פעם שלישית, ושוב יש בעיות, ויש סיפוחים, יש דרך ארוכה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני, יש לי סבלנות, גם לחיים הפרטיים של כל אחד יש לי סבלנות, יש אנשים שחוזרים בתשובה בגיל מבוגר, עדיף לחזור בגיל צעיר, כן, חז"ל אומרים שמי שחוזר בגיל צעיר זה מעלה יותר גדולה ממי שחוזר בגיל מבוגר שכבר הכוחות שלו הגשמיים, התאוות שלו כבר חלשות יותר. עדיף לחזור בגיל, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו סבלנות, הוא מקבל באהבה גם אם זה אחרי הרבה זמן, כי הוא איתנו עד הסוף, מאמין בנו עד הסוף. האמון הזה הוא משהו שבעצם נמצא והוא אמור לבנות את העולם המתוקן והנכון. יש פסקה נפלאה ברב קוק באורות, נצל את השיעור הזה גם בגלל שאתם בינתיים לא יכולים להיכנס, אולי, לא יודע, אולי משהו ישתנה בהמשך, נמצא פתרונות, אבל יש לי שיעור ביום ראשון בשש, שזה שיעור תמיד קבוע ברב קוק, ועכשיו בגלל הקורונה אתם לא יכולים להיכנס לשיעור הזה, ויש שיעור מקביל, יש לכם שיעור מקביל אחר, אז ננצל גם את המפגש הזה מדי פעם קצת ללמוד את הרב קוק, מן הסתם הרבה פעמים, זה הזדמנות, וגם אני פשוט חי את זה. אז ממש כמה שורות מלשונו של הרב קוק, זה יש ספר אורות, בספר אורות יש מספר פסקאות שנקראות ישראל ותחייתו, לא חשוב כרגע כל הסיפור, בפסקה כ"ו, פה בישראל ותחייתו, אני אקרא ממש כמה משפטים קצרים, הוא אומר ככה, האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה. האמון המשפחתי, מה זה האמון משפחתי? בין בעל לאישה. חיי משפחה בנויים על אמון. א' ב' באדם שמתכונן לחתונה, ואגב, כל מה שאנחנו עושים פה, לפעמים אומרים לי, חבר'ה, בשיעור א' ובשיעור ב', אבל למה לא מכינים אותנו לחתונה? למה לא עוסקים בזוגיות? אז עכשיו במקביל לנו יש לשיעור ב' ומעלה שיעור של הרב אלעד, שנקרא איש אישה משפחה. אז יש גם שיעור נקודתי על זה. אבל אני תמיד אומר, חבר'ה, תקשיבו, כל שיעור שלנו, כל שיחה שלנו, כל לימוד שאתם עושים, ובוודאי כל לימוד מוסרי ואמוני וכדומה, מכין אתכם לחיי משפחה. כי זה בונה את האישיות שלכם, זה בונה את עולם המידות שלכם, אז עם אלה, זה בנה את המשפחה שלכם. אז אם ניקח את הנושא שלנו, א' ב' בזוגיות זה אמון. זה אחד מכללי המפתח, אם חס וחלילה, אין אמון בין איש ואישה, זאת אומרת, הם לא, כמובן זה מתחיל מזה שהם אוהבים אחד את השני, מתוך שהם אוהבים, הם מאמינים אחד בשני לגמרי. וגם כשהבן זוג עושה איזה טעות, עושה איזה משהו שנראה לו טוב, אני ממשיך להאמין בו באופן מלא שהוא טוב, והוא רוצה רק טוב, והוא רוצה טובתי ואת טובת המשפחה, והיה לו איזה טעות, היה לו איזה טעות, אני יכול להעיר לו. זה לא שאני... אני יכול להעיר לו. גם על עם ישראל, הרב קוק כותב באחד המקומות, משפט מאוד יפה, הוא אומר, אהבתנו לאומה לא תסמא אותנו מלראות את מומיה. זאת אומרת, גם כשאתה אוהב מישהו, וגם כשאתה מאוד מאמין במישהו, זה לא אומר שאין לו מומים. זאת אומרת, זה לא אומר שאין לו חולשות. יש לו חולשות וצריך לתקן אותם. אני יכול, אני אשמח מאוד שבן הזוג יבוא ויגיד לי, תשמע, במחילה, אבל המשפט שאמרת בשיחה הזאת פגע בי. זה שלא שתפת כלים, למרות שאני נורא יפה, והייתי בטוחה שאתה תשטוף, כי יצאתי לעבודה, אז האמת שקצת התאכזבתי שלא שתפת כלים. זה לגיטימי לגמרי. אתה אומר את זה בצורה יפה, אתה מבקש מבן הזוג להבין שקרה פה משהו, ובן הזוג, אם הוא באמת טעה, אז הוא יהיה מספיק אמיתי להגיד, סליחה, צודקת, טעיתי, אני בלי נדר, אתקן את התנהגותי. אם הוא חושב שההערה לא נכונה, אז הוא יגיד, מחילה, אבל אני חושב שההערה לא נכונה, כי גם אני מיירתי מאוד לעבודה, אולי לא ראית את זה, אבל גם אני רצתי לעבודה, לכן לא שתפתי כי, לא ידעתי, חשבתי שאתה בנחת בבית, אז לכן הערתי, אבל אם הייתי יודעת שאתה גם מיירת לעבודה, אז לא הייתי אומרת. זאת אומרת, זה לא אומר שלא מאירים ולא צריך לתקן דברים, אבל זה הכל מתחיל מזה שאני בטוח שבן הזוג רוצה את טובתי ואת טובת הבית ואת טובת המשפחה, וזה מה, ועל זה החיים בנויים, זה האמון משפחתי. וזה, אומר הרב קוק, הוא המשכה קווית מהאמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה בכל המציאות. כלומר, מתוך איך שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מתוך זה, ככה זה בנוי גם בכל משפחה ומשפחה, ואז הוא אומר בהמשך, שזה לא רק במשפחה, אלא הנושא הזה של האמון ימצא את מעמדו הישר הבלתי מעוול בין איש לאיש, בין שכיר לסוחרו, בין עובד לנותן עבודה, בין חכמי חידות לעמלי כפיים, בין עמים רבים, בין יושבי אקלימים ומדינות שונות וכולי, בין האדם ובין כל היצור, בין חיי שעה לחיי העולם, בין הכל אל הכל. אומר הרב קוק, האמון האלוקי הזה, בסוף הוא צריך ליצור מצב שיש אמון בין כולם לכולם. כלומר, נקודת המוצא היא שאני מאמין. אני הולך לסופר, הוא אומר לי מחיר, אני מאמין. עד הפעם שאני ראיתי שמה, שהוא עובד עליי. אז אני מפסיק לקנות אצלו, ואני מתפלל לזה שהקדוש ברוך הוא יתקן לו את המידות. אבל נקודת המוצא היא, אם אין לי סיבה אחרת לחשוב, מישהו אומר לי, תשמע, אל תתקרב להוא כי הוא תחמן והוא יעבוד עליך וזה. אז קודם כל זה לשון הרע, לא יודע אם אני אקשיב או לא, אבל בגלל שאני צריך קצת לחשוש לכסף שלי, אז אני אנסה לברר אולי עם עוד מישהו אם זה נכון, ואם כן, אני אלך לחנות אחרת. אבל לא צריך להיות תמים ולא צריך להיות פרייר, והעולם עדיין לא מתוקן. יש הרבה אנשים לצערנו שהם מה שנקרא עובדים עלינו, כן? הם, אבל נקודת המוצא היא, מישהו אומר לי משהו, אני מאמין לו. בין הכל אל הכל, בין אדם לאדם, יש יחסי אמון בסיסיים, שכשאני רואה מישהו, מבחינתי הוא טוב. אם, עד שאני לא רואה משהו אחר, אני רק רואה את הטוב שיש בו. אני אראה משהו אחר, אני אגיד רגע, אני צריך להתרחק, הוא עדיין לא מתוקן, נראה אם אני יכול לעזור לו בסדר, אם לא, אין מה לעשות, בעזרת השם יתקן, בעתיד. נקודת המוצא היא אמון. עכשיו, מי, אצל מי אנחנו רואים בחכמי ישראל, אתם בטח תדעו לכולם, ייזכרו, מה הסיפור הכי מפורסם שיש לזה בגמרא, על אחד מהתנאים הגדולים, שמאוד מאוד האמין באנשים, גם כשכלפי חוץ זה לא היה נראה מתאים. אז אני אזכיר לכם, רק ממש בקצרה, על קצה המזלג, את הסיפורים על הלל הזקן. כן, הגמרא בדף למד א', במסכת שבת, אומרת הגמרא, מעשה בנוכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש, ושמע כל סופר שהיה אומר, ואלה הבגדים אשר יעשו, חושם ואפות. אמר, הללו למי? אמרו לו, לכהן גדול. אמר אותו נוכרי בעצמו, אלך ואתגייר, שישימוני כהן גדול. בא לפני שמאי, אמר לי, גיירני, אמינת שסימני כהן גדול. מה עשה השמאי? מה? דחפו באמת הבניין. לא יודע איך היה לו אמת בניין, כן, אבל היה לו שם איזה מקל, הוא אמר לו, לך, אוף, מילים אחרות, אוף מפה, מה אתה? רוצה להתגייר, מי אתה? רוצה להתגייר בשביל להיות כהן גדול, לך מפה. בא לפני הלל, גיירה, גייר אותו. אמר לי, כלום מעמידים מלך, למי שיודע תכסיסי מלכות. לך למות תכסיסי מלכות. הלך וקרא, הלך ללמוד הגוי הזה. כיוון שהגיע ועזר הקרב יומת, אמר לי, מקרא זה על מי נאמר? אמר לו, אפילו דוד מלך ישראל נשא אותו גר קל וחומר בעצמו, ומה ישראל שנקראו בנים למקום? ומתוך האהבה שהאהבם קרא להם בני בחורי ישראל, כתוב עליהם ועזר הקרב יומת, גר הקל שבא במקלו ותרמילו על אחת כמה וכמה. אז מה היה הסיפור? ויש אחר כך עוד, כן, זוכרים את, 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 את ההמשך? יש עוד, יש עוד סיפורים כאלה, אבל לא, לא, לא חושב צורך העניין, זה מספיק. מה היה הסיפור פה? בא גוי, הלך אחרי בית המדרש, שמע על העניין הזה של כהונה גדולה, אמר, וואלה, בא לי להיות כהן גדול. אז הוא בא לפני שמאי, שמר, עוף מפה, מה אתה כהן גדול? אפילו עם ישראל, לא כל אחד יכול להיות כהן, וכהן גדול זה בכלל, זה מתאים לך, עזוב, כאילו, מה לא, זה לא שייך, מילים אחרות, עוף מפה, זה לא, לא שייך אליך. בא הלל, אומר לו, יאללה, בסדר, בוא, מגייר אותך. מה? איך הלל מגייר אותו? מה, הוא לא, הוא לא, הוא לא, הוא לא חושש לזה שזה, הוא לא יכול להיות כהן גדול בכלל, ומה פתאום מגייר אותו? בשביל, הוא רק רוצה כבוד. הוא רוצה כבוד, מה הוא רוצה? הוא רוצה להיות כזה אחד חשוב, עם הבגדים של כהן גדול. מה אתה מגייר אותו? מה התשובה? התשובה היא מאוד פשוטה, חברים. הרבה אנשים הלכו שם אחרי בית המדרש, ולא נכנסו להגיד שהם רוצים להתגייר. למה? כי רוב האנשים, זה לא מושך אותם, אפילו בשביל להיות כהן גדול, זה עדיין לעשות עכשיו את כל העבודה, להיכנס לעם ישראל, להתגייר, לעבור לעם אחר, לא עושים את זה. הלל הסתכל לא על החיצוניות של אותו גוי, שבא ואומר, אני רוצה כהן גדול, על מה הסתכל הלל? הסתכל הלל עליו פנימה. הוא אמר, רגע, מלא אנשים עברו פה ולא נכנסו, והוא נכנס. עכשיו, כלפי חוץ, הוא לא יודע לבטא עכשיו את מה שהוא רוצה. אין לו את הכלים, אני רוצה להיות יהודי, אני... זה מדרגה גבוהה של גר שבא ואומר, תשמע, אני שמעתי על עם ישראל, יש להם מצוות, ואני רוצה להיות יהודי. רוב האנשים לא ככה, הוא שמע איזה משהו, יש פה איזו נקודה פנימית שהתעוררה בו, נכנס לבית המדרש, אומר, תשמע, אני רוצה להיות כהן גדול. הלל עוזב את המילים האלה, כהן גדול, לא מסתכל על זה כרגע, ואומר לו, בוא, אתה רוצה להתקרב? בוא, אני, יש לך איזה ניצוץ? בוא נתחיל. ואז, כנראה שבתהליך הזה, הרי הגר הזה, אתם יודעים, אחרי יומיים יכול להגיד, שמה, בוא נכבד עליי, מה זה? אני רציתי להיות כהן גדול תוך שנייה, פתאום אתה מתחיל להגיד לי מצוות. אתם יודעים, מתחילים ללמד אותו, גר, מתחילים לספר לו, פה יש לנו גם אולפן לגרים, עכשיו קורונה, בלגן, אבל יש לנו פה, מסתובבים פה הרבה, הרבה, הרבה גרים, אנחנו מכירים מקרוב את הדבר הזה. לא כל אחד, זה כבד עליי, קשה, אז לא מתאים לי כל ה... הוא בא, מלמד אותו, הוא נשאר, הוא נשאר, הוא נשאר. בסוף הוא מגיע לפסוקים, הוא אומר, רגע, בכלל אני לא יכול להיות, עזר הקרב יומה, פתאום הוא אומר, אתה תופס את עצמו, אומר, איזה כהן גדול, אני בכלל אפילו אדם מישראל, דוד המלך, שהוא לא כהן, הוא לא יכול להיות כהן גדול, אז אני, שאני כהן בטח שאני לא יכול. בסוף הוא נכנס. כלומר, מה היה הנקודה? לענייננו, בקיצור, מה הנקודה? הנקודה היא של ההסתכלות פנימה. הלל, הסתכל פנימה, רואה לא את החיצוניות, רואה את הפנימיות, ובפנימיות הוא רואה, זה גוי שכנראה יש לו איזה ניצוץ של שייכות לעם ישראל, בוא, אפשר לקרב אותו. אז בוא נחזור עכשיו אלינו, לעם ישראל, ולחיים המציאותיים שלנו. הנקודה של האמון, בזה אני אסיים, דקות אחרונות. הנקודה של האמון, מבחינת החיים שלנו, וגם מבחינת הישיבה, יש לה שתי משמעויות שאני רק אגיד אותם עכשיו בקצרה, ואני אשתדל באחת ההזדמנויות קצת להרחיב את זה יותר לעומק בשבועות הקרובים. אבל כאן אני אגיד בקצרה שתי נקודות. אחת, זה האמון של האדם בעצמו, והשנייה, זה האמון של אדם באחרים. צורך העניין פה, אני אומר, זה בחברים. עכשיו אני מדבר עכשיו עלינו בישיבה. קודם כל, האמון של האדם בעצמו. האדם הישר, אומר הרב קוק, קורא לכם משפט, אמרתי שזה יהיה גם הזדמנות פה לקרוא קצת דברים של הרב קוק, אז אז שימו לב למשפט נפלא ביותר ש... שאומר לנו הרב קוק. הוא אומר ככה, האדם, זה נמצא באורות התורה, פרק י' פסקה ב', האדם הישר צריך להאמין בחייו, כלומר, שיאמין בחיי עצמו והרגשותיו, ההולכות בדרך ישרה מיסוד נפשו, שהם טובים וישרים, ושהם מוליכים בדרך ישרה. התורה צריכה שתהיה נר לרגלו, שעל ידה יראה את המקום שהטעות עלולה, אבל המעמד התדירי צריך להיות הביטחון הנפשי. שימו לב משפטים מדהימים, האיש הישראלי מחויב להאמין שנשמה אלוהית שרויה בקרבו, שעצמותו כולה היא אות אחת מן התורה, ואות מן התורה היא עולם מלא, וכו'. האיש הישראלי אומר לנו הרב קוק, כל אחד, חייב להאמין על עצמך, שיש לך בתוכך נשמה אדירה, והנשמה הזאת היא אוהבת את הקדוש ברוך הוא, והיא קשורה אליו, והיא אוהבת תורה, והיא אוהבת מצוות, והיא אוהבת לעשות חסד ומעשים טובים, והיא שייכת. אגב, אני בסוגריים, זה יותר קשור לשיחה של מחר, בזאת השם אנחנו אמורים להיפגש מחר, אמרו לכם מחר ב-11, ב-11:15, אמרו לכם. אז איזה פתיח, משפט אחד, אני תמיד אומר לחבר'ה, אני שומע הרבה פעמים משפטים שמישהו אומר לי, שמע, אני לקחתי לעצמי חודש עד החגים, אם אני נתפס בישיבה בסדר, אם לא, אני עוזב. אז אני תמיד אומר לחבר'ה, חבר'ה, תגידו, את תגיד חודש, תגיד חנוכה. תן לעצמך, תאמין בעצמך שאתה יכול, שאתה שייך. אל תסיק מסקנות חס וחלילה, כעבור תקופה מאוד קצרה, שאפשר להגיד, מה הפלא אם אחרי חודש אדם שבא, אחרי הרבה שנים, שהוא רגיל לכל מיני דברים, ואני יודע, כל שנה משיחות עם חבר'ה, ויש כאלה שמספרים יותר, ויש כאלה שלא נעים להם לספר, כי זה לא תמיד אדם מרגיש נעים לספר, מה בדיוק הוא עשה קודם, ואיפה הוא היה, ואיפה הוא נפל, ומה בדיוק הוא קיים במצוות, ומה בדיוק הוא לא קיים, וכמה הוא מחובר, וכמה לא, באיזה שעה הוא קם בבוקר, ומה הוא ראה בלילה, ואיפה הוא... ואז הוא אומר לעצמו, מה, אני וישיבה, אני בכלל מחובר לזה, אני בכלל מתאים לזה, אני בכלל יכול לעשות את זה, ובכלל קשה לי, וגמרה בכלל יש לי איזה אנטי כזה מהתיכונית, אני בכלל לא מתאים. וכל לשבת שעות ביום, זה לא מתאים לי, זה, ניסיתי חודש, זה לא מתאים לי, אני הולך. חבר'ה, בואו, סבלנות, תאמין בעצמך. אני לא אומר, תעבור חצי שנה. יעבור הרבה זמן, גם אנחנו נגיד לך, תשמע, אדם חצי שנה, היה לנו בעבר מדי פעם, מכירים כאלה, אדם עובד חצי שנה, הוא כל הזמן בחדר, הוא לא מצליח להגיע לבית מדרש, לא תפילות, לא לימוד, תשמע, חבל הזמן, בוא, עם ישראל צריך חיילים, לא בשביל זה יש ישיבת הסדר, בוא, חבל הזמן שלך, חבל הזמן שלנו, חבל הכסף של ההורים שלך וחבל על הכל, בסדר, ברור, אף אחד לא בא לעשות משהו שלא מתאים, שלא, בסוף, לא כל העולם צריכים להיות בחורי ישיבה, בוא לא נגזים, אבל מצד שני, מה שמתברר זה שהרבה אנשים שחשבו שזה לא מתאים להם, מתברר שזה מתאים להם מאוד, ולא רק זה מתאים להם, הם נשארו וסמכו והתפתחו, ואפילו נשארו לפעמים אחרי 5 שנים עוד. אז, מה? גם היה, גם יש, כן, יכול להיות שאדם מתלהב, ובסוף הוא מגיע, אבל זה הכל, שום דבר לא ברור מראש, כל אדם זה עולם, וכל אדם צריך לבדוק אותו לגופו, אבל נקודה אחת מאוד חשובה, אמון, הכל מתחיל מזה שאני קודם כל יודע מה יש לי פה בפנים, לא בחוץ. אל תשפטו את עצמכם על פי הדברים החיצוניים. הדברים החיצוניים זה כל מה שאמרתי קודם, זה כל הנפילות, זה כל המידות, זה כל הבלבולים, זה הכל חיצוני. מה יש בפנים? אומר לך הרב קוק, נשמה אלוהית שרויה בקרבו. והיא חבל הזמן, הקדוש ברוך הוא מאמין בה בנשמה הזאת, וגם יש לו סבלנות, כמו שאמרתי קודם, אם לא יש סבלנות עלינו, אז גם לנו צריך להיות סבלנות על עצמנו, ולהבין, רגע, זה לא קורה בשנייה שנכנסים לעולם של תורה, יש פה איזה תהליך שצריך לעבור, אבל אפשר לעבור אותו, וכדאי לעבור אותו, וזה חשוב מאוד לעבור אותו לקראת החיים העתידיים. עכשיו אנחנו בעיה עם הקורונה, נדבר עם חבר בוגרים, ואמרתי, אנחנו מחפשים עכשיו את הדרך לעשות חברותות מוסר קצת משני צידי השולחן, אבל דברו, כשתצליחו לדבר עם חבר, שאלו אותם. כל אחד, כמעט 80% מהאנשים, 90% מהאנשים יגידו לכם, תשמע, אתה לא מבין מה עברתי בשיעור א', אתה לא מבין את התהליכים, אבל אני כמה אני מבסוט הזה שהחזקתי והתמדתי ועברתי את המשוכות ואת המשברים, ואיפה אני היום? עולם, עולם אחר שאני נמצא בו היום. השתנו לי דברים, תפיסת עולם, עמידות, זה.
יש
אופציה
לקחת אותו עכשיו?
כן, נתתי אותו קודם, למי? נראה לי למזעקי. תשאל אותו איפה. אז בקיצור, זה, אני מסיים את זה פה, ורק אני אומר משפט אחרון שאמרתי, אני ארחיב עליו עזרת השם בפעמים הבאות, זה האמון בחברים, אותו הדבר, אותו הדבר. לפעמים זה כואב, זה קשה, אתה בא, מתאמץ, בא לתפילה בבוקר, אתה בא לשיעור, אתה בא לסדר, ואתה אומר, וואלה, יש לי 50 חבר בשיעור, מה זה, מה קורה? אנחנו פה בתפילה, לפעמים 10 אנשים, לפעמים 3 אנשים, לפעמים 20 אנשים. עכשיו, זה לא פותר אף אחד מלבוא לתפילה, זה לא פותר אף אחד מלבוא לסדר, זה לא, כל אחד עם החשבון שלו, שיעשה את החשבון האמיתי עם עצמו, כמה הוא יכול להתאמץ וכמה הוא צריך. אבל אתה בתור חבר, אל תשפוט את החבר שלך לפי המראה החיצוני. אל תגיד, רגע, מה, הוא לא בא לתפילה, מה, הוא רציני? מה, אני נמצא בישיבה רציני? אני נמצא במקום שבאמת אנשים פה רוצים באמת להתקדם? כן, אנשים רוצים להתקדם. אנשים באו לתת עבודה ולבנות את עצמם, את האישיות שלהם. הם רוצים לצאת מהישיבה, בחור, בני ישיבה, בני תורה, ויודעים גמרא ושומרים הלכה ומאמינים גדולים, עם עומק של אמונה ומוסר ומידות. רוצים את זה, באמת רוצים את זה. אבל זה קשה, זה לא קורה ברגע אחד. כמו שאמרנו, זה תהליך מסובך. אז אל תסתכל על החבר, על החברים שלך, על החבר שלך במבט החיצוני. מה, למה הוא נמצא הרבה בחדר? אני לא רואה אותו. מה, הוא לא רציני? הוא רציני. והוא ידבר איתו בשיחת נפש. תפוס אותו בלילה בשיחת נפש. לא לפי מה שאתה מסתכל ככה כלפי חוץ. תפוס איתו באיזה סכנה של העומק. פתאום תראה בן אדם שאתה לא מכיר. וואלה, אתה רואה דברים ש... וואו, הוא יספר לך על עצמו דברים, על המשפחה שלו, על כל מיני חסדים שהוא עושה, ועל משברים שהוא עבר, ומה קרה לו, ומה פה. אתה תראה את הדברים, וואלה, רגע, אז אני מפסיק להסתכל כלפי חוץ, אני מתחיל להסתכל כמה שיותר פנימה, לתוך הנשמה שלי קודם כל, מאמין בעצמי גדול, מתוך כך מאמין מאוד גם בחבריי, ובעזרת השם, כמו שאמרנו, עוד נלך ונפתח את הנושא, אבל עד כאן, להיום. בעזרת השם.